אנחנו בדף נונטט עמוד ב' במשנה למטה, היום מסיימים בזאת השם פרק הזהב. אומרת המשנה, אין מערבין פירות בפירות, אפילו חדשים ביש חדשים. אז המשניות עכשיו, שתי המשניות האחרונות של הפרק, מדברות על ההלכה של, של החנווני, של התגר, שהוא מוכר, מה אסור לו ומה מותר לו לעשות בתחום של כאילו לייפות את הסחורה שלו, כן? אני רוצה שיקנו ממני, אני שם את התפוחים היפים למעלה, דברים כאלה, כן? אז כתוב, אין מערבין פירות בפירות. עכשיו פירות, כמו שאמרנו, בדרך כלל מדובר על חיטה, כן? אז זו לערבב שני סוגים של חיטה, משתי שדות. אפילו חדשים בחדשים, ואין צריך לומר חדשים בישנים. עכשיו זה בגלל שכשאני קונה זה פה זה לא מדבר על לקנות מסוחר, לקנות מבעל הבית. כשאני קונה מבעל הבית אני מצפה שאני קונה מהחיטה שלו, הוא מערבב לי חיטה אחרת אז זה נגד הציפיות שלי, לכן הוא לא יכול לערבב את זה, כי זה כאילו במוסכמות בינינו הוא מוכר לי רק דבר אחד, ואסור כמובן לערבב גם חדשים בישנים. ובאמת אמרו, ביין התירו לערב קשה ברך, מפני שהוא משביחו. מותר לערב יין חזק בתוך יין חלש יותר, כי זה טוב, זה משביח את היין החלש, ולכן זה מותר. אין מערבין שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו. הגמרא עוד תסביר את הדבר הזה. מי שנתערב מים ביינו, כן, אדם התערבב לו מים בתוך היין מאיזושהי סיבה, הוא תכנן לשתות, הוא מזג את המים בתוך היין, כן, כשהם היו רשותים יין מזוג במים, ואז הוא החליט בסוף לא לשתות את זה. מי שנתערב מים ביינו, לא ימכרנו בחנות, אלא אם כן הודיעו, כן, אז אם זה המוכר בחנות, הוא יכול למכור את היין הזה, אם הוא מודיע לכל אחד מהלקוחות, זה יין מרובב עם מים, כי אני קניתי יין, אתה מוכר לי מים.
כמו שמצוי היום בכל היינות.
יש סיפור מפורסם, בירושלים היה מקרה שהיה ברית מילה גדולה או משהו, סעודה גדולה בשבת, והיה צ'ונט, ולתוך הצ'ונט נשפח חלב.
אוי
וזה. ועכשיו כאילו אין צ'ונט לכל השבת, לכל המוזמנים. הלכו לרב של ירושלים, נראה לי מספרים את זה לרב צבי פסח פרנק, והוא הזמין את החלבן. הוא הזמין את החלבן אליו הביתה, נסגר איתו בחדר, כשהחלבן יצא, הוא אמר, הצ'ונט קשר, אפשר לאכול. ואחרי שהחלבן נפטר, אז הוא אמר, זה היה סוד, אני הבטחתי לחלבן שאני לא מגלה, אבל שאלתי אותו כמה אחוז מים בתוך החלב שלו, והוא אמר לי את האחוז, ולפי זה יצא שלא היה מספיק חלב בשביל לאסור את הצ'ונט ואת הבשר. כן? אז, אבל הבטחתי לו, שהוא אומר לי עכשיו, אני לא מגלה את זה עד אחרי מותו. אז בכל אופן, זה אסור, אסור להרבב מים בתוך יין, כן? מי שתערב מים בעינו, לא אם קראינו בחנות אלא אם כן הודיעו, ולא לתגר אף על פי שהודיעו, שאינו אלא לרמות בו. אם אני מוכר מים למוכר בחנות, הוא ירמה עם זה אנשים. אז אני יכול כאילו למכור ולהודיע, אבל הוא אחרי זה למכור בלי להודיע, לכן אסור למכור את זה למוכר, רק ללקוחות מותר אם מודיעים להם. מקום שנהגו להטיל מים ביין, יטילו. יש מקומות שנהגו למכור מלכתחילה מים ביין וזה בסדר. התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורחת. אמרנו שלא מערבין פירות מפירות, זה לגבי בעל הבית. אבל התגר, כולם יודעים שכשקונים מהתגר, קונים חיטה מכל מיני מקומות, אז מותר לו לערבב את החיטה. כן, נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורחת, מחמש גיטות ונותן לתוך פתאום אחד, או פיטס, כן, זאת אומרת, כן, אז מותר לו לקחת יין מהרבה גיטות ולערבב לתוך חבית אחת, ובלבד שלא יהיה מתכוון לערב, בלבד שהוא לא מתכוון בכוונה לקחת, רש"י מסביר, שלא יתכוון לערב ולהוציא כל, לקנות הרוב ממקום משובח, לערב או ממקום אחר. זאת אומרת, אני קונה את כל היין שלי מיקב משובח, וקצת יין מיקב זול, ואני מערבב את הזול בתוך המשובח. וכולם חושבים שהם קונים יין משובח, זה אסור. אבל אם אין לי איזשהו שם כזה שאני מוכר רק יין משובח, אז מותר לי לערבב מה שאני רוצה. זהו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין צריך לומר חדשות מארבע וישנות משלוש שאין מערבין. ברור שאסור, אם החדשות הן זולות יותר. והישנות, הרש"י אומר שהישנות מוציאות יותר קמח, כן? זה הנחת עבודה שהחיטים הישנות, ככל שהן מתיישנות יותר, נותנות יותר קמח. החדשות שהן טריות נותנות פחות קמח. אז אין צריך לומר חדשות מארבע וישנות משלוש. אם החדשות עולות ארבע שאים בסלע, והישנות שלוש שאים בסלע, אז הן יותר יקרות, שאין מערבין. זה ברור שאתה לא יכול להערב את הסחורה הזולה בתוך הסחורה היקרה, ולמכור את זה ביוקר, נכון? אבל אפילו חדשות משלוש וישנות מארבע, אין מערבין, אפילו אם החדשות משלוש והישנות יקרות יותר ונמכורות בארבע שיאים בסלע, אין מערבין, ואסור לי למכור לו את ה, כאילו למכור לו את הישן שהוא זול, אני אערבב חדש לתוך הישן ולמכור לו את זה במחיר הזול, זה גם כן אסור. למה? מפני שאדם רוצה לישנן. רש"י מסביר, אדם יוצא לישנן, הכוונה היא כזאת, באמת הישנות עדיין הן יותר טובות, למה הן יותר זולות? כי מוכרים את החדש לאורך זמן, לאדם רוצה לישנן. זאת אומרת, אני מוכר לך תבואה חדשה, ואתה קונה את התבואה החדשה לא כי אתה רוצה אותה עכשיו, אלא כי אתה רוצה אותה אחר כך, אתה קונה למחסן, כן? עכשיו, אם אני מוכר תבואה חדשה כאילו ישנה, אני גם כן מרמה אותו. אז למרות שאולי הוא הרוויח מבחינה כלכלית, אבל מבחינה מציאותית הוא לא הרוויח, כי הוא לא הצליח
להוציא. ישן זה כל מה שלא מעונה זאת.
אני חושב שישן זה מה, כן. ישנה זה ישן משנה שעברה וחדש מהשנה. יפה, אז זה העניין הזה. באמת אמרו ביין התירו לערב כשר ברך מפני שהוא משביחו. אמר רבי אלעזר, עדה אמרה, כל באמת אמרו על החי. כן, כתוב פה במשנה באמת אמרו. מה זה הביטוי הזה באמת אמרו? אז אומר רבי אלעזר שעדה אמרה, עדה אמרה, זאת אומרת, המשנה הזאת, עדה, הדה, כמו זאתי, כן? כמו בערבית, כן? מן הדה. המשנה הזאת מוכיחה לנו שכל פעם שכתוב באמת אמרו, הכוונה היא שזאת ההלכה. כן? למה? כי כתוב באמת אמרו ביין יתירו לערב קשה ברך מפני שהוא משביחו. אז מפני שהוא משביחו זה סיבה. אז באמת אמרו זה הלכה כי יש לזה סיבה. אז מכאן זה מוכיח על כל המקומות שרבי כתב במשנה באמת אמרו, הוא מתכוון להגיד שזאת ההלכה. אמר רב נחמן, ובין הגיטות שנו, כן? שמה שמותר לערב קשה ברך זה בין הגיטות. זאת אומרת, בתחילת התהליך של היין, התסיסה של היין, אז מותר לערבב, בשביל שהיין ייצוס ביחד, הוא יהפוך להיות דבר אחד. אבל אם אני מערבב יין אחרי הגיטות, זאת אומרת, אחרי שכבר היין הוא יין, ואז אני מערבב, אז לא נוצר פה חיבור, כאילו, בתוך היין, וזה אסור. שואלת הגמרא, והאיבנה דקמערבי שלא בין הגיטות, אנחנו לא עושים כמו רב נחמן, אנחנו מערבים אפילו שלא בין הגיטות. אמר רב פאפה, דיידי וקמחלי, כן? וזה באמת עקרון מאוד חשוב. ברגע שהבן אדם יודע מה הוא קיבל, כמו במים, שהבאנו דוגמה, נכון? שאני, אם מתערבב לי מים, אני יכול למכור ולהגיד לו, תשמע, אני מוכר לך את זה עם מים, זה מותר. כי ברגע שיש ידיעה ומכילה, אז זה מותר. רב אחא בר דרביקא אמר, אמני רבי אחאי, דתניא רבי אחא מתיר בדבר הנטעם. רבי כן?
בדבר
הנטעם. הנטעם, זאת אומרת, הם היו קונים יין, לא היו קונים בקבוק סגור כמו היום, אלא קודם היו נותנים לך, כמו בחנויות גלידה, אתה מכיר שנותנים לך לטעום את זה לפני? אז נותנים לטעום את היין, אני טועם, אני רוצה או לא רוצה, אז אני לוקח, כן? אז רבי אחא אומר, בדבר הנטעם מותר לערבב, כי כל מה שתואמים אותו, אתה תואם לפני, אם אתה מרוצה אתה לוקח, אתה לא מרוצה אתה לא לוקח, ולכן מותר לערבב הכל בדבר הזה, בדבר הנטעם. שזה עיקרון כאילו משמעותי גם להמשך, שברגע שאתה יודע כאילו, אז זה מותר. עכשיו אמרנו, במשנה אין מעביר את שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו. זה משפט משונה, כתוב שלא מערבים, כתוב שכן נותנים לו את השמרים. ואמרת הרי שאין מערבים כלל, אמרת לו מערבים, וחיתי מה, מי נותן לו את שמריו, דקמוד עלי. כן? אולי היינו יכולים להסביר, שאין מערבין שמרי יין ביין בלי להודיע, אבל נותן לו את שמריו אם להודיע. היינו יכולים להסביר ככה, אבל זה לא מסתדר עם המשך המשנה. עמידי קטני סייפה, לא אם קרנו בחנות, אלא אם כן מודיעו לגבי מי שיתערב לו מים ביין, שם כתוב שמותר למכור אם הוא מודיע, אבל לגבי נותן לו את שמריו לא כתוב שצריך להודיע. סימן שהחילוק בין להודיע ולא להודיע הוא לא נכון בהקשר הזה. עמיד קטן סייפה לא ינקרנו בחנות האלה אם כן מודיעו ולא לתגר אף על פי שמודיעו מכלל דרישה אף על גב דלא מוד עלי. אז עדה, אז זה לא הסבר טוב. אז מה ההסבר של המשפט הזה? אמר רב יהודה אחי כמה, אין מערבין שמרין של אמש בשל יום ולא של יום בשל אמש, אבל נותן לו את שמריו. זאת אומרת, ההנחה היא ככה רש"י מסביר, שאני כל יום פותח חבית, כן, בחנות אני פותח חבית בבוקר, מוכר את החבית עד הערב. אני לא יכול לערבב את השמרים של החבית של אתמול בתוך היין של היום, כי הם מזיקים לה. כאילו לכל חבית השמרים שלה טובים לעצמה, כאילו. זה ההנחה שרש"י מתאר. אז זה מה שכתוב פה. אין מערבין שמרים של אמש בשל יום, ולא של יום בשל אמש, אבל נותן לו את שמריו, את השמרים של אותה חבית עצמה, אני כן יכול להגיד לה, אני לא חייב להביא לו יין מסונן משמרים. אני מביא לו את היין עם השמרים. תניא נמי אחי, יש גם ברייתא כזאת, רבי יהודה אומר, שופה יין לחברו, כן, מי שמוזג מעביר יין לחברו, הרי זה לא יערב של אמש בשל יום, ולא של יום בשל אמש, אבל מערב של אמש בשל אמש, ושל יום בשל יום. ורשי מאיר פה שהעניין של האמש ויום זה רק דוגמה, גם אני לא יכול היום לערבב שמרים מחבית אחת לחבית שנייה, אבל הרעיון של אמש ושל יום זה שכל יום פותחים חבית. מי שנתערב מים בעינו, הרי זה לא ימכרנו בחנות, אלא אם כן מודיעו. היה מקרה, רבה, הייתו לי חמר מחנותה, מזגי, טעמי, לא אבא בשים, אז קנה יין בחנות, הוא מזג אותו במים, כמו שהוא תמיד עושה, ואז הוא טעם אותו, וזה לא היה טוב, אז הוא החזיר את זה לחנות, כן? אבל מה הוא החזיר לחנות? יין עם מים, ויין עם מים זה בעייתי, כן? לא אבא בשים, שדר לחנותה, אמר לי אביי ואן אנטנן ולא לתגר, אף על פי שעודיו. אמר לי, מזגה דידי מידע ידיע, כולם, את המזיגה שלי אי אפשר לפספס, כי אני מוזג יין מאוד דליל, ולכן הם לא יצליחו למכור את היין הזה בתור יין אמיתי, אז אין חשש שהם ירמו עם זה. וכי תימה, דטאפי, ומחי לי ומזאבין לי, אם תגיד לי רגע, אז אני אחשוש, שיקחו את היין המזוג שלי, ויוסיפו לו עוד קצת יין, ואז הוא יהיה מזוג פחות, נכון, התרכיז יהיה יותר מרוכז, ואז אם קראו את זה ברמאות, שעדיין זה יהיה יין עם מים, אז זה אומר, על זה לא חוששים, כי אם כן אין לדבר סוף, אם כן נגיד שאסור למכור מים בכלל למי שמוכר יין, כי מה הוא יעשה עם המים האלה, ימזוג אותם לתוך היין שלו, אז לכן אי אפשר לחשוש לזה. אז כיוון שאני אומר שהיין של רבה היה יין חלש, אף אחד לא יכל לרמות את זה, לרמות עם זה ולהגיד הנה יין, בוא תקנה יין, אולי יכלו לרמות ולהגיד בוא תקנה יין שרבה בירך עליו, שירה עם הרבי. אז בכל אופן, אז כיוון שאי אפשר היה לרמות עם זה, אז היה מותר לו למכור את זה חזרה לחנות. מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו וכולי, אז יש מקומות שכן נוהגים להטיל מים ביין, תנה למחצה לשליש ולא רביע, כאילו כל מקום לפי המנהג שלו, יש מקום שעושים חצי, יש מקום שעושים שליש, יש מקום שעושים רבע, אז רבע זאת אומרת רבע יין שלושת רבעי מים, כן? אז זה מותר למכור את זה ככה, עם הרב ובין הגיטות שנו, גם בזה, כן? שהמנהג הוא למכור את היין, למזוג את היין במים בין הגיטות, כן? שזה, שהמים מקבלים את הטעם של היין בעצמו. יש לזה הרבה הלכות שקשורות לפסח, כן? לדוגמה, מצה עשירה, כן? שעושים מקמח עם יין, נכון? בלי מים, אבל אם מערבבים מים בתוך היין, זה עדיין נחשב ליין ולא למים. אם שמו את המים ביין בהתחלת התהליך, אז כאילו המים הפכו ליין. מצה עשירה, מותר לעשות קמח עם יין, אסור לעשות קמח עם יין ומים. אבל אם יש מים ביין, אז המים בטלים ליין.
יש אנשים שהיום, לפני קידוש, מוסיפים...
נכון, נכון. זה מזיגה, כן. כי כאילו, כאילו, יש...
יש עוד דברים נעימו בכוס.
כן. צריך למזוג את הכוס. היום אנחנו לא נוהגים למזוג את הכוס, כי אנחנו אוהבים לשתות היין ככה, כמו שהוא, כן? אבל בזמנם הם אמרו שיותר טוב לשתות יין מזוג. אז כאילו סוג של זכר לזה, או שכאילו יש לזה הסבר לפי הקבלה, למה זה חשוב למזוג מים ביין. אבל הכל מתחיל מזה שהיו שותים פעם יין מזוגים במים. מזה הכל מתחיל. אז היום יש כאלה לפי הקבלה מוזגים קצת מים וכדומה. שיש כאלה בוויסקי, ששמים כמה טיפות, אומרים שזה פותח את הטעם, אני לא יודע. מה?
מים?
כן, אתה מכיר את זה? כן. זה כאילו פותח את הטעמים של הוויסקי, לא מבין בזה, אבל...
לא
שותי. במיוחד לא בפסח.
לא שותי.
הלאה, משנה. רבי יהודה אומר, לא יחלק לכן וני כליות ואגוזים לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבוא עם המוכר של החנות, מחלק חמצוצים לילדים, אז כולם יבואו אליו, ולא לחנות השנייה. ולכן אסור חלק... שנייה, זה צודק בדיוק. רבי יהודה אומר, לא יחלק לכן וני כליות ואגוזים לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבוא אצלו, וחכמים מתירים ולא יפחות את השער, אסור לי להוריד את המחיר של הסחורה שלי, וחכמים אומרים, זכור לטוב מי שפוחת את השיעור. לא יבור את הגריסים, דיבר אבא שאול, וחכמים מתירים, כן, לא להוציא פסולת מתוך הגריסים, כי אז זה נראה יותר טוב, ואז הוא לוקח על זה יותר כסף, למרות ש... שנייה רגע, כן, אז הוא מוציא את הפסולת מתוך הגרסים, ואז הוא מוכר את זה ביוקר, כן? אז זה לא יעבור את הגרסים לברי אבא שאול, וחכמים מתירים.
אתה אמור להביא אומר מה שהוא אומר.
שנייה, תכף, נראה. הוא מודים שלא יעבור מעל פי המגורה, שאינו אלא כגונב את העין. מה שחכמים מודים, שאסור לך לבור רק את הלמעלה, ואז למכור את הכל כאילו הכל ברור, נכון? אני לא יכול לשים את העגבניות היפות למעלה, ואז למכור הכל כאילו יש לי עגבניות מצוינות. אין מפרקסים, לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים. אסור לקשט את המוצרים שאני מוכר, מדובר פה מי שמוכר עבד, כנעני, כן? אז מוכר עבד או בהמה או את הכלים, אסור לפרקס אותם בשביל למכור אותם יותר ביוקר.
איפה השוק החופשי פה?
אז שוק חופשי, רק לרמות אסור.
שוק סובייטי, חכמים לשוק חופשי.
אוקיי, אז רבי יהודה באמת, לא ברור פה, השיטה שלו לא מוסברת, אבל זה נראה שהוא מאוד מאוד חשוב לו שהקנייה תהיה בלי שום אינטרס.
שקופה.
נכון. רבי יהודה הוא ממש סובייטי, כן. אבל כאילו, אם גרמתי לך לקנות אצלי מסיבה שהיא לא עניינית מעצם הסחורה, אז אני לא בסדר.
להוריד מחיר, הסחורה הוא אותו סחורה.
אתה דופק את כל השוק שאתה מוריד מחיר. לך אתה השגת איכשהו בזול משהו, אתה מוריד מחיר. אתה פוגע בכל האחרים, ככה רבי יהודה יגיד לך.
הציבור
מרוויח. הציבור מרוויח, בדיוק, זה האינטרס של חכמים. אולי לרבי יהודה יחנות. אומרת הגמרא, מה איתה, מה יהודה רבנן? למה רבנן מתירים לחיילי כליות ואגוזים לתינוקות? דאמר לי, אנא מפליגנה אמגוזי, את פליג שיסקי. אני מוכר, אני מחלק חמצוצים, אתה תחלק סוכריות, זכותך וזכותי המלאה. למשוך את הלקוחות, גם אתה יכול לעשות את זה. ולא יפחות את השאר, וחכמים אומרים זכור לטוב. מה איתה מדי רבנן? למה רבנן? בסדר, הם יכולים להתיר לפחות את השאר. למה הם אומרים שהוא זכור לטוב? משום דקמרווח לתרעה, כן? שאתה, אם הוא מוריד את השאר, זה יגרום להוזלה כללית של השאר, בכל השוק, ולכן הוא זכור לטוב, שהוא עוזר ללקוחות, כאילו לא רק לקנות אצלו יותר, אלא הוא עוזר בעצם לכולם. ולא יבואו את הגרסים, דבר רבא שאול וחכמים מתירים, מן חכמים, רבי אחא, דתניא, רבי אחא מתיר, בדבר הנראה, אני יכול לבוא את הגרסים ולמכור אותם ביוקר, ואתה בא, אתה מסתכל, אתה רואה שהגרסים ברורים, ולכן זה מותר, כי רבי אחא, כמו רבי אחא, אותו רבי אחא שמתיר בדבר הנטעם, הוא מתיר בדבר הנראה. מה שאני רואה ומבין, אני יכול לקנות במחיר שאני מבין שמתאים לי. אין מפרקסים לא את האדם ולא את הכלים וכולי, תנו רבנן, אין משרבטין את הבהמה. ואין נופחים בקרביים, ואין שורין את הבשר במים. כן, יש פה כל מיני דרכים שאפשר לקשט את הבהמה. אז מהי משרבטין? מהי אין משרבטין? אחת תרגימו, מהי הדחיזרה? זה אירי, אמר רב כהנא, מזקפת. אז יש פה שני פירושים לשרבט. אחד זה להשקוט אותה מים של שעורים, שגורמים לה לפי רש"י, נופחים מאה ושערה נזקף, היא נראית יותר גדולה. זה כשאתה קונה בהמה בשביל לשחוט אותה, אתה רוצה בהמה גדולה, אז משקים אותה, ואז יש מילה אוויר כאילו, ואתה קונה אוויר. ואו מזקפת שזה שמשפשפים אותה, מקרצפים את האור שלה, כן? ואז היא גם נראית יותר גדולה. זה האין משרבטין. מה עוד אמרנו? אין נופחים בקרביים, אתה יכול לנפח את המעיים או את הריאות והם יראו יותר גדולות, זה הכוונה שאני אחרי השחיטה, כן, שאני מוכר בשר, זה גם אסור, והדבר השלישי, אין שורים את הבשר במים, שזה ישמור על הצבע שלו, שהוא יראה טרי יותר, אז זה גם כן אסור. זעיר אמר רב כהנא, אמרנו, שמואל שרה למרמה תומי לסרבלה, כן, עכשיו יש פה רשימה של כל מיני דברים שעושים, שרה למרמה תומי לסרבלה, מה זה אומר? רש"י מסביר, לעשות לו כמו שעושים לטלית, כאלה את הפרינג'ים, שזה, אז זה מותר לעשות. רב יהודה שר לקסקוסי קרמי, שהם היו מצחצחים אותם במים, כמו להמלן בגד כזה. רב השרה למידה קצרדי, להדק, להרביץ כאילו לפשטן, שיהיה יותר דק ויותר איכותי. רב השאר לצלומי גירי, זה לצייר על חיצים, רב פאפה בר שמואל שאר לצלומי דיקולי, לצייר על סלים, כל הדברים האלה הם כאילו קישוט של הכלי, ואיך זה יכול להיות שהם מתירו את כל הדברים האלה, כשאמרו שאין מפרקסים. ואנן תנן, אין מפרקסים, לא את האדם ולא את הבמה ולא את הכלים. אומרת הגמרא לו קשי, אבא חדתי, אבא עתיקי. בחדש מותר, כן, מותר לי להביא לך בגד יותר יפה ולמכור לך אותו ביוקר, כן? אבל כשאני עושה את זה בבגד ישן, אז אני עושה את זה בשביל שלא תשים לב שהוא בגד ישן, זה אסור. מה, דאדם, פרקוס דאדם מה היא, איך אפשר לפרקס אדם, כן? אומרת הגמרא, כי הוא אבדה, סבא, דאז על צו ולרשע ולדיקנה, היה עבד אחד שהיה זקן, כנראה שהוא רצה למכור את עצמו, זה הסיפור פה, והוא צבע את השיער שלו בשחור, שיחשבו שהוא צעיר, כן? אז הוא מכר את עצמו ביוקר, ואז הוא הלך לרבה, אתה לקמד רבה, אמר לזיבנן, בוא תקנה אותי, אני אחלה עבד, אני צעיר וזה, אמר לי, יהיו עניים בני ביתך, רשי מסביר שהוא היה עבד גוי, הוא אומר, לא, אני מעדיף לפרנס את העניים של עם ישראל, ולא לקחת עבדים גוי. אתה לקמד רב פאפה בר שמואל, זה הבני, אז רב פאפה בר שמואל כן קנה אותו, יום אחד, אמר לי, אשכן מאיה, אמר, אתה יכול להביא לי בבקשה כוס מים? אזל חיבר לרשע ולדיקני, שטף את כל הצבע מהשערות, אמר לי, חזי דאנה קשיש מהבוך, אני יותר זקן מאבא שלך, ככה אתה אומר לי, להשקוט אותך מים, למה מה קרה? כן? אמר קרי הנפשי, רב פאפה בר שמואל קרא על עצמו, צדיק מצרה נחלץ ויבוא אחר תחתיו. אז הפסוק המקורי זה צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו. כן, אבל פה הוא אמר על עצמו, אז רב הצדיק נחלץ מהצרה, ואני לבך, לא הצלחתי להיחלץ מהצרה. זהו, אדרן הלך, פרק הזהב.
יש הנחה פה, שבעלה של מוכר, כן. לא ישר.
לא, אומרים לו שאסור לו להיות לא ישר.
נגיד שזה בגד ישן.
כן.
והוא מקשר אותו.
כן.
ולקוח בא, שתדע, זה בגד...
נכון, אז זה אמרנו. זה אמרנו שמותר. מותר אם הדבר נראה, או נטעם. כן? זה דבר ש... ושכל הדברים האלה, אלה אם כן מודיעו. אם אני מודיע, זה דבר שמותר. כן, אסור לי למכור למוכר, כי אני כן חושב שהמוכר רמאי. זה נכון. אסור לי לסמוך על זה שהמוכר יודע.
הסיתונאי, הוא צריך לחשוב, הוא ירנר.
לא, לכן הסיתונאי לא יתעסק בזה, לכן שלא יקשט. אם אתה כמונאי ואתה רוצה לשפר את הסחורה שלך, אתה יכול אם אתה מודיע, לכאורה. זהו, אדרן הלך פרק הזהב, בעזרת השם, אנחנו מתחילים פרק איזהו נשך. איזהו נשך זה המקום בשס שבו עוסקים בהלכות ריבית, כן, איסור ריבית נאמר בתורה מספר פעמים, ואנחנו, בעזרת השם, נצלח את הפרק הזה בשלום. אומרת המשנה, איזהו נשך ואיזהו תרבית. איזהו נשך, המלווה סלע בחמישה דינרים, סתיים חיטין בשלוש, אסור מפני שהוא נושך. אז, אז מה זה נשך? נשך זה שאני מלווה לך סלע, שזה ארבע דינרים, ואומר, אתה תחזיר לי חמישה דינרים. זה הריבית, זה הריבית האמיתית, הדאורייתאית, הברורה, שאני מלווה לך משהו, ואומר, אתה תחזיר לי יותר, או באחוזים, או בסכום מוחלט, זה לא משנה. או שאני מלווה לך סעתיים חיטין, ואתה מחזיר לי שלוש, אסור מפני שהוא נושך. ואיזה הוא תרבית? המרבה בפירות, כיצד? עכשיו זו דוגמה מאוד מורכבת, של ריבית של ריבית דרבנה. לקח ימנו חיטין בדינר זהב הקור, וכן השאר, קניתי ממך חיטים, אין לך חיטים עדיין, אבל השאר של החיטין כבר יצא, יש שער לחיטין, ואני קונה ממך לפי השאר, ב-25 דינר, ב-25 דינרי כסף, דינר זהב זה 25 דינרי כסף, כן? אז לקח ממנו חיטין בדינר זהב הקור, וכן השער, וכן השער. עמדו חיטין ב-30 דינרים, אך עבר זמן, את החיטה עוד לא הבאתי לך, כי אני סיכמתי איתך לקנות מוקדם, אחר כך, כן? ואז החיטים התייקרו והגיעו ל-30 דינרים. אז אני, אתה קנית ממני חיטים ב-25 דינר, שעכשיו שוות 30 דינר. אמר לו, תן לחיטאי, שאני רוצה למוכרן ולקח בעניין. הקונה אומר, אני רוצה לקנות, תביא לי את החיטה שאתה חייב לי, אבל לא כי אני רוצה לאכול אותה, אלא כי אני מתכנן, אני משחק בבורסה, כן? אני רוצה למכור את החיטה ולקנות מן היין. אז אני כבר הרווחתי את התייקרות של החיטה, 5 דינרים, עכשיו אני אקנה יין ואני מקווה שגם הוא יתייקר, זה מה שאני מתכנן לעשות, כן? אז אומר לו המוכר, אמר לו, תקשיב, אמר לו, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30, והרי אליך אצלי בהן יין, ויין אין לו. אז המוכר אומר לו, דבר ראשון, המוכר יכול להביא לו חיטה, למרות שהחיטה עלה המחיר שלה, הוא יכול להביא לו כי הוא קנה את זה מוקדם, הכל היה בסדר. אבל אם הוא אומר לו, תקשיב, החיטה שאני חייב לך, הרי אתה רוצה לקנות יין? אז בוא, תשאיר את זה אצלי. אני יהפוך את היין, את החיטה ליין, ויגיד, אני חייב לך 30 דינרים, אני עכשיו אקנה יין ב-30 דינרים ויביא לך, כן? אז הוא אומר, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30 והרי לך אצלי בהן יין, זה אסור אם יין אין לו, כן? ויין אין לו. זו תרבית. זה הדוגמה שהמשנה נותנת לתרבית. היא מתחילה באמת מאחת הדוגמות היותר מורכבות. אבל הגמרא תסביר מה בדיוק הרי.
אם יש לו יין או אם הוא רק רוצה חיטים, הכל זה מותר. רק אם במקרה הספציפי הזה זה תרבית?
אם הוא רוצה, כן.
מה הפשט של מה זה נשך ומה זה תרבית?
אז הגמרא תכף תנסה לדבר על זה. כאילו, הרי בתורה כתוב נשך ותרבית, כן? את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. זה הפסוק, כן? אז אנחנו שואלים מה זה נשך, מה זה תרבית, אבל כאילו מהר מאוד קופצים לדוגמה של ריבית דרבנן. זה היה בדיוק השאלה של הגמרא.
אבל בריבית דרבנן, מה הריבית? מה פשט המשנה, מה הריבית ביין?
הריבית הוא שאני... לא יודע, זו שאלה טובה.
שילמתי 25 שקל ואני מקבל יין בשווי 30 שקל.
זהו, אתה לא מקבל כלום, זה רק נשאר חוב. החוב תפח מ-25-30.
אם היית מקבל משהו, הכל בסדר היה. הבעיה היא שזה מצג בכסף.
כן, כן, כן. זה שאנחנו קוראים לזה חיטה וקוראים לזה יין, זה רק קומבינה כאילו, אפשר להסתכל.
לא, זה קומבינה.
כן.
בעצם קיבלת ערך של 30...
על 25.
מה שקנית, מה ששילמת זה 25.
בדיוק, כן, כן, כן.
מה את יודעת בין זה באגרות חוב?
אגרות חוב. שאלה טובה? שאלה טובה?
היום הכל ריבית.
הכל ריבית. אנחנו עושים יותר עסקה והכל מותר.
הפרק הזה כולו לא נאמר אלא לימים, אנחנו עושים לו פס.
זה לא מדויק, אבל יש לזה... לא, אני אגיד לך, לדוגמה, היום בעיה אמיתית בעיניי זה מה שנקרא הלוואות חברתיות. שהן הלוואות בריבית, שההיתר עסקה שלהם הוא בעייתי, בעיניי.
מה זה הלוואות חברתיות?
על חברות חברתיות יש אופציה...
כל מיני כאלה שיקום.
אתה יכול באתר אינטרנט לשים כסף ולהלוות אותו למישהו באחוזים יותר טובים מהבנק, אבל טובים לך, יותר טובים ממה שאתה תקבל מהבנק ריבית, ויותר טובים לא, כי זה יותר... הוא ישלם פחות ריבית מהבנק.
שאולי משהו ירחק כך או כך.
זה בעייתי. ויש עוד בעיות מסוימות. הריבית בבנק, לכאורה, אם יש יותר עסקה, זה מפותר זה. גם זה אפשר לפתור באמצעות יותר עסקה.
לכאורה, אבל מבחינת...
בסדר, אנחנו לא...
זה ממש...
אנחנו לא...
כמו
שאתה אומר, אנחנו רוצים לסיים את הדף. יאללה. רק התחלנו עכשיו. אומר ככה, מדשאביק לריבית דאורייתא וכמפרש דרבנן, מכלל דאורייתא דנשך ותרבית, חד המילתא. זה שהמשנה שאלה איזהו נשך ואיזהו תרבית. והיא לכאורה היא שאלה על התורה, כשהתורה אמרה נשך ותרבית למה התכוונה, ואז מיד קופצת להסביר ריבית דרבנן, סימן שאין פער בנשך ותרבית של התורה. הם אותו דבר. עכשיו לכאורה נשך זה שאני נושך אותו. תרבית זה שמתרבה הכסף שלי. זאת אומרת נשך זה מסתכל על הנזק שאני עושה ללווה, ותרבית זה השאלה היא על הרווחים שלי, שמתרבים, הנכס שלי מתרבה, כן? אז אומר ככה, מדשאביק לריבית דאורייתא ומפרש דרבנן, מכלל דאורייתא...
דרבנן זה התרבית או...
התרבית, הדוגמה של התרבית במשנה היא דוגמה דרבננית, כי זה לא הלוואה...
הנשך זה דאורייתא פשוט.
כן. אז סימן שהתורה שהיא אומרת נשך ותרבית זה חד המילתא, אין תרבית מנותקת מנשך, כי אם היה, אז המשנה הייתה צריכה להסביר מהי תרבית דאורייתא ומה הוא נשך דאורייתא. ואומרת הגמרא, והיה קרא הכתיבי נשך כסף וריבית אוכל, אז הרי לכאורה כתוב אומר, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אז כאילו נשך זה בכסף, תרבית זה באוכל. אבל עדיין, אמרנו נשך זה שאני נושך אותו, תרבית זה שאני מתרבה לי. כן? אז איך יכול להיות הדבר הזה של, אומרת הגמרא ותסברה, באמת אתה רוצה להגיד לי שיש שני דברים נשך וריבית? ותסברה דאיקה נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך? אתה חושב שיש מציאות שיכול להיות שאני רק נושך? אבל לא מתרבה, או רק מתרבה ולא נושך. בוא נראה. נשך בלא תרבית, איך היא דמי? אידה עוזבי 100 ב-120, מעיקר קיימי 100 בדנקה, ולבסוף קיימי 120 בדנקה. אז הדוגמה פה זה של פרוטות יחסית למאה, כן? ככה לפי רשי, אבל אפשר להגיד, ובוא נראה, אני חושב שיהיה לנו יותר כאן אם נדבר על שקלים ודולרים. אני מלווה לך 100 שקל, אתה צריך להחזיר לי 120 שקל, אבל כשאתה מחזיר לי בדיוק השאר הדולר, השתנה בצורה כזאת שהמאה שקל שאתה היו חייבים 10 דולר בהתחלה, ועכשיו 120 שקל שווים 10 דולר. אז מבחינת התרבית לא התרבה לי כלום, אני לא הרווחתי כלום, כי בדולרים זה שווה אותו דבר, כן? אבל מבחינת הנשך, הלווה היה צריך לשלם יותר, 120, כן? נכון, אתה צודק, זה גמר תכף תשאל את זה. אז איך ידע, מאידי אוספי 100 ב-120, מעיקר הקיימי 100 בדנקה, 100 פרוטות היו שווים מאה, ולבסוף קיימי 120 בדנקה, נשך איקה, דקנקית לי, דקשקל מיני מידי דלו יאיב. כן? יש פה נשך, כי אני לוקח ממך משהו שלא נתתי לך, 20, נכון? ותרבית ליקה, דלית לרבך, דדנקה אוספי ודנקה קשה כלמיני. בסופו של דבר, אני הלוויתי לך מה וקיבלתי מה. סוף סוף, אומרת הגמרא, אז הנה דוגמה של נשך בלא תרבית. אומרת הגמרא, סוף סוף, אי בתר מעיקר הזלת, הרי נשך והרי תרבית. אי בתר בסוף הזלת, לא נשך איקה ולא תרבית איקה. אם אני אסתכל מהזווית של ההתחלה, אני אגיד, זה 100 ב-120, זה נשך ותרבית. אם אני אסתכל מהזווית של הסוף, אז אני אגיד, כן, אבל הדולר, אבל כאילו השקל השתנה יחסית לדולר, ואין פה שום רווח. ואז גם אין פה נשך ואין פה תרבית, כאילו, מהצד, מהזווית השנייה. אז זה לא שיש פה נשך בלא תרבית, זה פשוט שאלה של זווית הסתכלות. אותו דבר שואלים גם הפוך. ותו תרבית בלא נשך, היחידה מי, איך יש תרבית בלי נשך? מה זאת אומרת? שאני מלווה לך, ואתה מחזיר לי את אותו דבר שהלוויתי, אבל בינתיים השער עלה או ירד, כן? אידה אוזיף 100 ב-100. כן, אז 100 ב-100, אתה מחזיר לי 100. מעיקר הקיימי 100 בדנקה, ולבסוף 100 בחומשה. בהתחלה 100 שווים דנקה, שזה שישית של דינר, ולבסוף הם שווים חמישית של דינר, אז המחיר, אז אני מרוויח, כי המאה שהחזרת לי שווים יותר ממה שאני הלוויתי לך. אי בתר מעיקר הזלת, לא נשך איקה ולא תרבית איקה. מהזווית של ההתחלה, אתה החזרת לי מה שנתתי, אתה אמור להחזיר לי מה שאני נתתי לך, ולא היה אמור להיות שינוי בשער, כן? אי בתר סוף הזלת, הרי נשך והרי תרבית, אם נלך מהזווית של הסוף, אז בסופו של דבר, הלווה החזיר לי יותר מהמלווה, ממה שהלוויתי לו. אלא מרבה, אי אתה מוצא לא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך, ולא חלקן הכתוב אלא לעבור עליו ושני להבין. כן, אז יש רב הטוען שאין כזה דבר נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך, תמיד הם הולכים ביחד, ולמה, אז למה התורה אמרה נשך ותרבית? בשביל להגיד שיש לך שני להבין, באמת זה דין חמור ריבית, יש בו 5 להבין באמת בדבר הזה, אבל זה מחלק את זה לשני להבין, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך, זה פשוט שני להבין על פעולה אחת.
על אותו בן אדם.
על אותה פעולה, באותה פעולה, אני מלוויתי לך עכשיו, אני הלוויתי עכשיו 100 ב-120, נשך וריבית. הגמרא פה לא מכריעה מה הדין של הדבר הזה, שמה קורה אם משתנה המחיר, על זה הגמרא לא מדברת, היא רק אומרת, שתלוי אם נסתכל בתר בתחילה או בתר לבסוף. אז את זה הגמרא לא מכריע, את זה יתכריע בהמשך, כן? מה, האיסור הריבית? אז אנחנו נראה, יש איסורים שהם רק על הלווה, יש איסורים שהם רק על המלווה, גם על הלווה וכלום. שנייה, אני עוצר פה, רגע.